שים לב, מפתחי כיפת ברזל וחץ 3, הייתה גם סמנכלית אסטרטגיה וחדשנות בחברת נתיבי ישראל. נגיד לה בוקר טוב, שלום.
בוקר טוב.
אנחנו מדברים אחרי לערב שבו הרגשנו במלחמת הכוכבים. קודם כל, איפה זה תפס אותך, האירוע הזה?
האמת שזה תפס אותי ממש בכניסה לבניין שלכם, של התאגיד, בדרך למהדורה. ממש בכניסה לחניון, אז ככה, ממש עזבתי את האוטו ונכנסתי פנימה לחניון התת-קרקעי.
והזקות ככה פתאום
אגב,
הופעלו.
אגב, איזקי נגע בפה במשהו, אתה יודע, שלא ראינו הרבה מאוד זמן, אבל גם ערוצי החדשות למיניהם, יושבים בירושלים.
כולם רצו
למרחבים מוגנים. מי שניהל את השידור בדקות הללו, הקריטיות האלו, היו כתבי הצפון, שתפסו את הפיקוד. עולם באמת משוגע.
העולם משוגע זה שהצפון היה רגוע, כששאר המדינה לא.
נכון, אני בדיוק סיפרתי שאיפה שאני גר לא היו אזעקות במהלך המתקפה המאוד מאוד נרחבת הזאת, וכל הארץ ככה נכנסה למרחב מוגן.
את יודעת, אילה, אני חייב שתסבירי לי מה ראינו אתמול, כי אנחנו ראינו באמת מכל הארץ, ראינו את אותם, מראות של כוכבים נופלים, ככה אני לפחות טיווחתי את זה לבת שלי, בת החמש. אנחנו ראינו טילים, ראינו שברי יירוט, ראינו שריפה באטמוספירה, מה ראינו?
ראינו בגלל הכמויות הכל מהכל, אבל ננסה לעשות קצת סדר. ראינו מעל 180 טילים בליסטים, זה טילים שטסים במהירות עצומה ומתחממים עם הכניסה שלהם מהאטמוספירה, כי בדרך הם ממש עוברים את האטמוספירה, מגיעים לחלל ואז חודרים שוב את האטמוספירה לקראת הפגיעה שלהם. והמערכות שמסתכלות עליהם ויודעות כמעט בדיוק די רב איפה הם יפלו, כי בסוף זה טיל בליסטי שיש לו מאפיינים פיזיקליים.
זאת אומרת, יש חוקים, יש חוקים ומתמטיקה.
המנוע שלו הוא ממש בשניות הראשונות למעוף שלו, ויש לו אנרגיה, ומאותו רגע שנגמר אותו מנוע, הוא טס בדיוק כמו אבן, בגלל המהירות העצומה שלו, גם רוחות או דברים אחרים שעלולים לשנות את מיקום הנפילה בשלב האחרון שלו, כמעט ולא מהווים פרמטר. ולכן אפשר לדעת בדיוק די גבוה איפה הוא עתיד ליפול. ולכן ראינו אתמול הכל מהכל. ראינו את הטילים שהמערכת זיהתה שאין צורך לירט אותם, כי הנזק שהם יעשו הוא נזק קטן, גם בנפש וגם ברכוש. ולכן ראינו אותם נופלים. ראינו שברי יירוט, כיוון שמדובר בטילים עצומים, אז גם שברי הירוט, הם שברי הירוט גדולים מאוד, והם חמים מאוד, כי הם חדרו את האטמוספירה, זה נראה כמו לפידים בוערים, שנופלים על הקרקע.
זאת אומרת, עצם העובדה שהם חודרים את האטמוספירה, אילה, אז אנחנו רואים את זה בוער?
נכון, הם מתחממים מאוד עם החדירה לאטמוספירה, וראינו טילי מיירט, שיוצאים בכיוון ההפוך, וגם הם נראים כמו כדור אש.
שהם אינם כיפת ראינו ברזל.
אינם כיפת ברזל ברוב המקרים, אני מניחה.
כיפת ברזל יכולה לירד טילים כאלה?
כיפת ברזל פחות מיועדת לטילים האלו, יכולה להוות איזושהי שכבה נוספת להגנה, או אם יש איזשהו רכיב אחד שמערכים שצריך לירד אותו, אבל זו לא המערכת הרלוונטית לאיום הזה. אלו השכבות הגבוהות.
עכשיו, מערכת החץ, שאגב, הרבה מאוד מהשברי מיירט נחת כאן אצלנו, והצטלמנו, ראינו תמונות שאנשים מצטלמים עם זה, זה קורה איפה, הירות? קורה מעל האטמוספירה? זאת אומרת, מה שכבר חודר את האטמוספירה לא יירוט?
לא, 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 יש ירוטים שירוטים יכולים להתבצע בגבהים שונים, בהתאם לכל מיני שיקולים של המערכת. מקילומטרים בודדים ועד באמת עשרות קילומטרים, זה אפילו יותר מזה בחץ 3. המנעד של הגובה של הירוטים הוא רחב, יכול להיות בכל מיני גבהים. לכל גובה של יירוט יש יתרונות וחסרונות אחרים. יירוט מאוד גבוה למשל מגדיל את הסיכוי לנפילת שברים באזור הרבה יותר רחב, יירוט נמוך יותר פחות, אבל אז הפיצוץ מאוד גדול, זה יכול להיות ידי פיצוץ. שוב, יש המון 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 שיקולים.
זאת אומרת, יכול להיות שגם רוחב או פריסת האזעקות ששמענו אתמול בכל רחבי הארץ חוץ מחיפה צפונה, זה בגלל הירוטים הגבוהים, כמו שאת אומרת.
זה בעיקר, אני מניחה שהרבה מאזורי ההתראה נדלקו בגלל חשש משברי רוץ, אבל צריך להגיד, גם היו 180 טילים בליסטיים בפריסה מאוד רחבה, כי הם יצאו מנקודות מאוד שונות באיראן, אז גם זה יצר הרבה אזורי התראה.
את יכולה לספר לנו מתי ישראל יכולה לעקוב אחר הטילים האלה? מאיזה שלב? משלב השיגור?
כמעט מהרגע הראשון. צריך אפילו עוד טרם שיגורם במרבית המקרים. טילים בליסטיים כאלה דורשים מהערכות לקראת שיגור. זה פחות הרקטות שאנחנו רואים בדרום לבנון או בעזה. אלו טילים מאוד גדולים.
אי אפשר להסוות את זה. רואים את זה, מי שעוקב רואה את זה.
עד השנייה האחרונה, בדיוק. אפשר עד דקות לפני השיגור, שעה לפני השיגור, אבל הם צריכים בסוף לצאת, הם צריכים
מתח הזה בהמשך. אילה, אז למה בעצם פיקוד העורף מחכה לדקות האחרונות כדי לשלוח אותנו למקלטים, אם יודעים שיש איזה רבע שעה?
כי יודעים, אחד, שיש זמן מסוים שאנשים נשארים במקלטים, ונכון שהם יהיו בזמן האמיתי שבו יש סכנה, ולא ישבו סתם במרחב המוגן. ראינו אתמול שפיקוד העורף, כשהייתה לו איזושהי אינדיקציה להיערכות לאותו ירי טילים, כן נתנו התראה להיות בסמוך למרחבים המוגנים, כדי לצמצם את זמן ההגעה למרחבים המוגנים, כדי שלא אנשים יצאו לריצה, הסתובבו בחוץ ושיחקו במגרש. אבל אני חושבת שפיקוד העורף מהווים באחריות רבה ובמתינות, מהבנה שבסוף צריך להיכנס למרחב מוגן, זו חוויה, בטח למי שיש לו ילדים קטנים, מכיר את החוויה הזאת. זה לא, גם זה בעצמו דבר לא פשוט. וכיוון שהציבור מגלה כל כך הרבה אחריות, נכון, השתמש בזה בצורה המדויקת ביותר האפשרית, וצודק פיקוד העורף שממש מסריע מתי שנדרש, וראינו אתמול שהוא גם לראשונה ביקש לא לצאת עד להודעה חדשה, בגלל שיכולות להיות התראות בגלל ירי, שאז הזמן מסוים, ויכול להיות שברי עירות בגלל עירות אחר, ואז הזמן אחר, וכדי להוריד אותי הוודאות, אמר לכולם, תישארו עד להודעה חדשה, ויצאו כשנגיד שזה בסדר, וגם זה באמת מין קליק כזה שצריך להשתמש בו, באמת, באירועים חריגים, ואתמול היה
אירוע מאוד מאוד חריג.
מתי יוצא המיירט? ברגע שיוצא הטיל, יוצא המיירט, או שהוא מחכה שהוא יתקרב?
הרבה דקות אחרי.
הרבה אחרי. זאת אומרת, העירותים אפשר להעריך בערך, זה באזור שלנו, זה באזור שמתקרב לפה.
זה באזור שלנו, שוב, יש אפשרות בקילומטרים בודדים, ויש אפשרות להרבה יותר רחוק.
טוב, גם שמענו שהיו נפילות גם של מיירטים ושל שברי עירות ושל טילים בירדן, זאת אומרת, הפיזור היה פיזור מאוד מאוד רחב.
צריך להגיד שמה שנפל זה חלקים גדולים, לא יודע אם זה של המיירט או של הטיל, אבל זה חתיכת צינור.
גם ראינו פיצוצים, ראינו גם פיצוצים שהיו בסופו של דבר, גם אמר את זה אתמול דובר צהל, אין באמת הגנה הרמטית, זאת אומרת, גם האיראנים שירו באפריל עלינו, לקחו בחשבון שהם יודעים פחות או יותר שהנזק של טיל בליסטי הוא גדול יותר משל כתבם או טיל שיוט.
כמה חומר נפץ יש לטיל בליסטי?
טיל בליסטי יכול להגיע ל-500, טילים בליסטים כאלו בגודל הזה יכול להגיע ל-500-700 קילו חומר נפץ.
וואו, שזה יכול לפרק כמה וכמה בניינים.
בהחלט, אבל צריך להגיד, ממד תקני תוכנן עבור הטילים האלה. זה איום הייחוס. זה לא איום מפתיע מבחינתנו, מבחינת ההיבטים הפיזיקליים שלו. ולכן הממדים התקניים שעושים בדיקות הדף ועתימות וכולי, נלקחים גם טילים כאלו. וגם מבחינת רגע, זה חשוב להבהיר, בסוף הירות לא מעלים את החומר. הטילים האלה הם צינורות ברזל מאוד מאוד גדולים של מטרים. וגם המיירטים, מיירטי חץ ומיירטי חץ 3 וחץ 2, הם מיירטים גדולים. ולכן נופלים שברים מאוד מאוד גדולים.
הם במהירות מטורפת, ורק הם יכולים להסב נזק.
ורק הם כמובן יכולים להסב נזק. זה נזק שקטן בסדרי גודל,
כמובן.
מחומר נפץ שמתפוצץ של מאות קילו, הם שמייצר גלי הדף וכו'. ולכן זה כמובן עדיף, אבל לציבור...
כמה אנרגיה, אני חושב, כמה אנרגיה השתחררה אתמול לעולם בצורה רעה, כן, במקום ל... אני רוצה לסיום, אני לא אשאל אותך על הפן הכלכלי, כי כולם מדברים על זה, ובעיניי זה לא חשוב, חיי אדם הרבה יותר חשובים ממיליארדים. למרות ששוב, אני לא מזלזל בזה, אבל...
אני רוצה להתייחס לזה, בהיבט אחר. ראינו הרבה טילים שכן פוגעים, ואז עולה השאלה למה לא מיירטים אותם, וזה בדיוק הפן הכלכלי. החשיבות של המערכות האלה כמובן זה שהן יודעות מה לירת, אבל זה שהן יודעות לקבל החלטה מה לא לירת. ולכן, למרות שיש המון סרטונים של טילים שנופלים ומגיעים לקרקע, אנחנו לא רואים את הפגיעות בנפש, כי המערכות וגם הקצינים, וצריך להגיד מערך הגנה, חיילים שעובדים בצורה מדהימה, שמקבלים את ההחלטות ומאשרים למערכת לא לירת.
טוב, את יודעת, בעולם הערבי חוגגים על אותם נפילות בשטח פתוח, אבל אנחנו צריכים להגיד, ההתקפה נכשלה.
אנחנו מנהלים פה מלחמה שהיא גם כלכלית, וזו ההחלטה הכלכלית הנכונה, לירת רק את מה שנדרש. אם היינו מיירטים הכל, המערכות האלה היו מערכות לא טובות, כי לא היינו מצליחים להחזיק את המלחמות האלה.
וצריך להגיד, יש פה גם שיתוף פעולה עם אמריקה, וגם הם מיירטים, ואנחנו צריכים לא לשלוח מיירט לאותו טיל, ויש פה באמת דברים כל כך מדהימים ומורכבים. לסיום, אילה, קחי אותנו למה שעושים עכשיו בהגנה האווירית. מה, הם עושים תחקירים, לומדים, מחכים להתקפה הבאה?
גם וגם. שוב, מערך שעובד מעל שנה, בעצימות מאוד מאוד גבוהה, להם לא הייתה שום הפוגה בשום שלב, כי הם תמיד צריכים להיות מאוד ערוכים. מהנדסים וקצינים רבים שיושבים, מתחקרים כל דבר שקרה, תמונות המקם, את מעוף המיירטים, את נקודות הפיצוץ, מה יורט, מה לא יורט, האם היורט היה מלא, האם היורט היה מוצלח. אנשי תעשייה רבים, בתעשייה אווירית, ברפאל, בתעשיות השונות, שגם כן מקבלים את הנתונים מהמערכות. מפענחים, מסיקים מסקנות, ולדעתי כבר מייצרים פאצ'ים של תוכנה ועדכונים ותיקונים, כדי שהמתקפה הבאה תסוכל בצורה עוד יותר טובה מזאת, בתקווה שלא תגיע אלינו.
ועובדים על החץ 4 או שאנחנו עוצרים ב-3?
עובדים כל הזמן על כל המערכות וגם על מערכות נוספות. זה קצת כמו, כשאני מסבירה את זה למי שאינו מבין בטכנולוגיה, זה קצת כמו האנטיביוטיקה והתרופות. החיידקים כל הזמן
מתפתחים. יותר פשוט להגיד, זה קצת כמו אייפון, נכון? כל שנה יש איזה אייפון חדש.
כל הזמן צריך להתקדם, כל הזמן צריך, כל הזמן יש טכנולוגיות חדשות שצריך להתמודד איתם, כל הזמן זה מתקדם. אז עובדים מסביב לשעון, כל המערכים האלו, אנשים רבים, כל פעם אומרים לי, מפתחות כיפת ברזל, אני אולי אנצל כזמות להגיד, אחת קטנה, מיני רבים.
בסדר גמור, אנחנו גם לא אמרנו את כל התארים שלך, את היית מנכלית, משרד החדשנות, המדע הטכנולוגית, מגיע לך כל הסופרלטיב, ואת כמובן מייצגת כמובן הרבה מאוד אנשים שעומדים מאחורי
הפרויקט הזה. בזכות שכבות ההגנה האלה, אנחנו מצליחים להחזיק את המלחמה הזאת.
כן, אגב, כשאומרים צבא ההגנה לישראל, תמיד אני חושב על ההגנה האווירית, כי זה באמת, דה פקטו, במציאות מה שמגן עלינו.
הגנה.
טוב, עוד מעט יהיו לייזרים וכאלה, או שכבר יש לייזרים וכאלה, זה יעבור לדברים אחרים, כל המלחמות.
לייזרים בשלב הראשון יהיה באמת בשכבות המאוד נמוכות, אבל כמו שאנחנו רואים, הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת, אז אני מניחה שגם בעוד כמה
שנים. טוב, אנחנו מקווים שהילה חדד חמלניק באיראן, האיש על האיראנים, לא פיתחה את מערכות ההגנה כמו שצריך, וכשאנחנו נגיב ונשיב להם מנה אחת אפיים, הם ייכשלו. אילה, תודה רבה לך.
חג שמח.
שיחה מרתקת וחג שמח. אני
אקח עוד מספר שניות להזכיר לכולנו שערב ראש השנה ו101 חטופים עם כל מה שאנחנו עושים עדיין נמצאים בעזה. וזה הכי חשוב.
לגמרי.
צריך לדאוג שהם יחזרו למשפחות שלהם.
לגמרי. ומה הם עברו אתמול כשהם שמעו את כל ידי הפיצוצים ואולי אפילו חלקם ראו מהחלון ה... אני מקווה שיש להם מה לראות.
שתהיה לנו שנה טובה ושכולם יהיו בבית.
אמן. תודה אילה, חדד חמלניק, תודה רבה לך.